הקודמת עסקנו במלכות בפילוג. ראינו מה קרה בישראל בפילוג, מה קרה ביהודה בפילוג, בעיקר באמצעות דברי הימים. אנחנו גרנו עד סוף פרק י' ג', ראינו כיצד מתארים לנו את את האימות בין ירובעם בן נבט לבין נביא האמת מיהודה, שעומד מולו נביא שקר מבית אל. וסופו של התהליך הזה, שנביא השקר מודה בצדקותו ובצדקתו של נביא האמת. וראינו שעם כל זאת ירובעם בן נבט לא שר מדרכו השלילית, הוא ממשיך הלאה בדרכו השלילית. שם הגענו בסוף פרק י' ג' ספר מלכים א'. אנחנו נמשיך לרגע אחד, לשלב הראשון של השיעור, נמשיך את פרק י' ד', שמספר לנו על קיצה של מלכות ירובעם בן נבט. בכלל, מלכות ירובעם בן נבט נמשכת 22 שנה, כפי שכבר הזכרנו בסקירה הכללית, ועוד מעט נראה את זה בצורה מסודרת. כאשר באמת הכתוב, גם ביחס למלכים אחרים, לא מתאר לנו את מלוא האירועים שקראו, כמו בכלל בתנך. הוא לא מספר לנו לא על כל מה שקרה עם אברהם אבינו, ולא על מה שקרה עם יוסף, ולא כל מה שקרה עם משה, ולא כל מה שקרה עם יהושע. הוא מביא לנו אירועים מייצגים, לפי שיקולים נבואיים, שלא תמיד אנחנו יכולים או יודעים להסביר אותם. בכל אופן, גם כאן אנחנו שומעים על מלכות ירובעם בן נבט בראשיתה, ועכשיו נשמע על סופה. מה קרה בתווך בין ב-22 שנה הללו, באמת אנחנו יכולים ללמוד מתוך תיאור הדברים בסופה. הכתוב לא מספר לנו יותר מדי, אבל אנחנו יכולים ללמוד מתוך העניין. בפרק י"ד פסוק א', לשם הגענו בפעם הקודמת, ספר מלכים א', פרק י"ד פסוק א', בעת ההיא חלה אביה בן ירובעם. כבר הזכרנו שלירובעם יש שני בנים, אחד נקרא אביה ואחד נקרא נדב, הוא זה שימלוך אחריו, והשמות נדב אביהו ואביה אינם מקריים כנראה. בכל אופן, וכיוון שהוא חלה, ויאמר ירובעם לאשתו, קומי נא והשתנית, ולא ידעו כי את אשת ירובעם. ובכן, להשתנות זה להתלבש, להתחפש בעברית קלה, להתלבש בבגדים שלא, שיחסו על הזהות האמיתית. כאשר ירובעם בן נבט, עם כל מה שקרה, את האמת הוא יודע. הוא יודע שהוא יזם את כל הניתוק הזה כדי שהוא לא יאבד את המלכות, וכל העמדות השקריות שהוא העמיד כאלטרנטיבה לאמת שהייתה קיימת עד ימיו, הוא יודע שזה שקרי. הוא גם יודע שמי שיכול להגיד לו דברי אמת זה מי שמשך אותו ונתן לו מלכות, והדברים גם התקיימו. ועל כן הוא שולח את אשתו, הוא לא יכול להופיע לבד, כי הוא כנראה יודע שהנביא הזה לא יקבל אותו בסבר פנים חגיגיות, כי הוא הסיר אותו במפורש שהצלחת מלכותו מותנית בהתנהלותו החיובית, והוא כנראה יודע שהוא לא פעל כך, כפי שאנחנו מבינים. ואכן, הוא מבקש את אשתו, שכנראה גם אותה אפשר היה להכיר, אלא הוא אומר לה, תתחפשי ותבואי כאיזה אישה מן השורה ותשאלי מה את צופן העתיד ביחס לבן שלך החולה מאוד. ולא ידעו כי את אשת ירובעם, והלכת שילה, הנה שם אחיה הנביא, הוא דיבר עליי למלך על העם הזה. ואני סומך על דיברתו ועל הדיאגנוזה שלו יותר מעל כל גורם אחר. עכשיו, כדי שלא תבואי בידיים ריקות, ולקחת בידך 10 לחם וניקודים ובקבוק דבש, ובאת אליו. דיינו, תבוא עם מתנה, לא לבוא בידיים ריקות, הוא יגיד לך מה יהיה לנער. כן, תשאלי אותו, ואמירתו תהיה אמירה רצינית. ותעש כן אשת ירובעם. שימו לב, הכתוב לא אומר לנו את שמה, הוא מחביג... בבקשה? הנער זה הילד החולה. הילד החולה, שבגלל זה היא הולכת לשאול. הנביא עתיד לומר להם מה יקרה ומה צופן העתיד ביחס לבן שלה ושל ירובעם, בעלה, שהוא חולה. בכל אופן, היא הולכת, ושוב שימו לב, הכתוב קורא לה כל הזמן אשת ירובעם. אומרת, היא מתחבאת, וגם הכתוב מחביא אותה, עוזר לה להסתתר, הוא לא מספר לנו מי היא. בכל אופן, היא עושה את ציווי בעלה, ותקום ותלך שילה, ותבוא בית אחיה. ואחיהו לא יכול לראות כי כמו עיניו מסביבו. לכן זו פעם שנייה שאנחנו מודים על מנהיג בעם ישראל, שגר בשילו, שהתעבר בסוף ימיו, וכפי שנראה הוא גם היה זקן מאוד, מבחינה זאת הוא דומה מאוד לאלי. והשם אמר אל אחיהו, הנה אשת ירובעם באה לדרוש דבר מעמך אל בנה כי חולהו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר משתף את אחיה, שלמרות שהוא עיוור, ואפילו איננו מסוגל לראות את מה שכל אדם מסוגל לראות, הקדוש ברוך הוא בנבואה מגלה לו את ההתרחשויות הנערכות מעבר למרחב ביתו, והוא מעדכן אותו, והוא אומר לו, דע לך, אשת ירובעם בא לדרוש דבר מעמך, אל בנה כי חולהו, כזו וכזה תדבר אליה, והיא כבואה והיא מתנקרה. לכן שהיא מגיעה, תדע לך, היא לא תופיע בזהותה אמיתית, היא מתנקרת, היא מופיעה בזהות בדויה, איננה מזהה את עצמה בצורה, בזהותה האמיתית. ואכן, הכתוב מספר לנו, לאור הנבואה המקדימה הזו, בפרק י"ד פסוק ו', והיא כשמוע אחיהו את כל רגליה בא בפתח, דהיינו הוא שמע צעדים, כנראה אני יודע איזה נעלי עקב של גברת שהולכת, לא יודע משהו מהסוג הזה, כן? כי באים אליו לא רק, והוא ידע שצריכה לבוא גברת כזו, ויאמר בואי אשת ירובעם, למה זה את מתנקרה? ואנוכי שלוח אלייך קשה. היא עוד לא הספיקה להיכנס יותר מדי טוב לחדר, עוד לא פצתה את פיה, וכבר הוא פונה אליה ואומר לה, ובכן, למה את מתחפשת? אני, יש לי מידע קשה למסור לך. לכי אמרי לירובעם, כה אמר השם אלוהי ישראל, יען אשר הרימותיך מתוך העם, ואתנך נגיד על עמי ישראל, ויקרא את הממלכה מבית דוד, ואתניה לך, ולא היית כי עבדי דוד, אשר שמר מצוותי ואשר הלך אחריי בכל לבבו, לעשות רק הישר בעיניי. ותרה לעשות מכל אשר היו לפניך, ותלך ותעשה לך אלוהים אחרים, ומסליחות להכיסני, ואיתי השלחת אחרי גביך. לכן ענייני מביא רעה אל בית ירובעם, והכרתי לירובעם משתין בקיר, ביטוי שיחזור כמה וכמה פעמים על תיאור השמדה, בין אם משתין זה בקיר זה כלב, תהיינו אפילו כלב לא יישאר, הכל מה שישתח לך ישמד, או שזה זכר, כל זכר, תהיינו כל צאצאיך הזכרים, בבחינה זו שהשושלת שלך לא תימשך, כי אם כל בניך יומתו, אז ממילא לא יהיה מי שימשיך את מלכותך, ובעצם יש פה אמירה נוקבת שלא רק שאתה תמות, אלא שכל צאצאיך ולא יהיה לך המשך בשושלת המלוכה. כן? הצור, הצור או יורש עצר, יורש עצר זה יורש שלטון, עצר זה שלטון, כי תפקידו של השלטון לעצור ולארגן את ההתנהלות במדינה, ליצור איזונים, כן? והצור ועזוב בישראל, וביארתי אחרי בית ירובעם כאשר יבער הגלל עד תומו. הגלל זה הבהמה הדקה שאוכלת, שמתלבשת על מרחב של ראייה, אז לא נשאר כלום, הם מחרסמים עד הסוף. המת לירובעם בעיר יאכלו הכלבים, המת בשדה יאכלו עוף השמיים, כי השם דיבר. ואת קומי לכי לביתך, בבואה רגלייך העירה, ומת הילד. וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לירובעם אל קבר, יען כי נמצא בו דבר טוב אל השם אלוהי ישראל בבית ירובעם. חז"ל אומרים לו שהדבר הטוב שנמצא בו, שהוא היה נותן עוזר לחבר'ה שרצו ללכת לבית המקדש להגיע. זאת אומרת, למרות שאביו עשה מאמצים נכבדים למנוע את הדרך הזאת, אבל הוא שיתף פעולה, אינני יודע, מתוך אמת פנימית או מתוך בצע שוחד, הכתוב פה לא מספר לנו מה היו מניעיו לעשות את התוצאה הזו, את המעשה הזה. אבל התוצאה היא שהוא עשה את המעשה הזה, ואיך אומרים, הדבר הזה נחשב לזכותו, כי הוא אפשר ליראי השם ממלכות ישראל, לאחר שהגבול נסגר הרמטית בידיו של ירובעם בן נבט, להגיע אל בית המקדש. וזכות זאת עמדה לו שהוא יבוא אל קבר, כי כל השאר יומתו ללא שיקברו בדרך ראויה ומכובדת, כראוי למי שהקדוש ברוך הוא רוצה בביזיונו, בגלל התנהלותו הבוטה והקשה בחייו. והקים השם לו מלך על ישראל אשר יחריט את בית ירובעם זה היום, ומגם אתה. ויקה השם את ישראל, לא רק אותך, אלא גם עם ישראל שעבד עבודה זרה והשלים עם הדרך שלך, כאשר ינוד הקנה במים. ונטש את ישראל מעל אדמה הטובה הזאת אשר לאבותיהם, וזרם מעבר לנהר. שימו לב, הנבואת החורבן ניתנת כבר פה, למרות שיקח עוד הרבה שנים, 250 שנה בערך, עד שזה יקרה. אבל מסמלים פה בדיוק את הדברים. עכשיו, זה לא חידוש גדול. אם הוא קורא את התורה, אם בחוקותיי תלכו, ואם תעבדו כך ותעשו כך וכך, אז כתוב אומר בדיוק מה יקרה. זאת אומרת, אין פה איזה חידוש, אין פה איזה אנישה שהומצאה זה עתה. כללי המשחק מפורסמים וכתובים בתורה, וצריך רק לרענן אותם בשביל שיזכור את כללי המשחק. יען אשר עשו את אשריהם, מכעיסים את השם. ויתן את ישראל בגלל חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. עד כאן הנבואה הבוטה והקשה שמשמיע אותו נביא שמשך את ירובעם למלך, או בעצם מינה אותו, לא, זו לא הייתה משיכה רגילה. בכל אופן, הוא מודיע לו על הפסקת או תום שלטונו. ותקום אשת ירובעם, ותלך ותבוא תרצתה. אתם רואים לה, אני חוזרת לתרצה. זאת הערכה שהבירה היא בתרצה. עוד נראה את זה גם אצל המלאכים הבאים, עד עומרי, שתרצה היא עיר העיר שבה מתגורר המלך. היא באה בסף הבית והנער מת. ויקברו אותו ויספדו לו כל ישראל, כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדו אחיהו הנביא. אז אחיהו נתן תוקף למלכות, אחיהו לקח את המלכות חזרה ממנו, מעין מה שקרה אצל שאול. מי שמינה את שאול, משך אותו, הדריך אותו, היה שמואל הנביא, וכשהוא נכשל, בא אליו שמואל הנביא, ואמר לו, קרא השם את ממלכתך מעליך, ונתנה לרחה הטוב ממך, ולקח ממנו את מה שהוא נתן לו. ויתר דברי ירובעם, אשר נלחם ואשר מלך, אינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. זה לא ספר דברי הימים שבידינו. היה ספר אחר, שנקרא ספר דברי הימים למלכי ישראל, ועבד לנו. והימים אשר מלך ירובעם 22 שנה, וישכב עם אבותיו, וימלוך נדב בנו תחתיו. מוריי ורבותיי, צריך עכשיו להשלים לנו קצת את הסיפור של רחבעם. הסיפור של רחבעם. זה בדיוק מה שהתורה עושה. הספרתי לכם כבר שסדר התיאור הוא מלך אחד, ואז מתארים אותו עד תום מלכותו. עכשיו עוברים אחרי לתאר את המלך המקביל. עכשיו כל זה מתבצע כל עוד שנות המלוכה של המלך המתואר עכשיו, עוד לא חצו את קו המלוכה של המלך המקביל. לענייננו, כיוון שירובעם מלך 22 שנה. עכשיו בכל מקרה צריך לתאר את מלכותו של רחבעם. כיוון שרחבעם מלך רק 17 שנה, אז המלך הבא שיתואר הוא לא בנו של ירובעם, אלא בנו של רחבעם. ועוד מעט נראה שהוא בסך הכל מלך 3 שנים, וכיוון שכך ש-17 ועוד 3 זה 20, זה עוד לא הגיע לכלל 22 השנה של ירובעם, אז המלך הבא שיתואר לא יהיה בנו של ירובעם, אלא בנו של אביה, שהוא בנו של רחבעם, שנקרא עשה. והוא יהיה המלך הבא שיתואר, ואחרי שאתי זה פתוח, ותכף נחזור לזה. זה קורה בפרק תדבר. לפני כן, אני רוצה קודם לגמור לתאר את מה שהכתוב מספר לנו בפרק י' על מלכותו של רחבעם. כשנסיים את זה, אני רוצה לתת לכם איזשהו מבוא לנושא של מלכים ודברי הימים, ואני עושה את זה פה מסיבות שתכף אני אסביר. עכשיו, הוא רחבעם בן שלמה, אני בפרק י' במלכים א' פסוק כ' א', הוא רחבעם בן שלמה מלך ביהודה. בן 41 שנה רחבעם במולכו. וזה אומר שהוא נולד שנה לפני ששלמה עלה לכיסא המלוכה. כי שלמה מלך 40 שנה. ואם בנו הבכור שיורש אותו הוא בן 41 לאחר 40 שנות מלכותו של שלמה, זה אומר שהוא נולד שנה לפני עלייתו של שלמה לכיסא המלוכה. הוא 17 שנה מלך בירושלים. נהי זה כתוב גם כן. העיר אשר בחר השם לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל, ושם אמו נעמה האמונית. ויעש יהודה הרע בני השם, ועל זה דיברנו כבר שאחרי תהליך ראשוני, גם מלכות יהודה איננה מתנהלת כראוי. ויקנו אותו מכל אשר עשו אבותם וחטאותם אשר חטאו. ויבנו גם הם עליהם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. דהיינו, למרות שבית המקדש קיים, בפריפריה, מסביב, גם בירושלים, ולא רק בירושלים, ברחבי הארץ, עבדו עבודה זרה. וגם קדש היה בארץ, עשו ככל התועבות הגויים אשר הוליך השם מפני ישראל. והיא בשנה החמישית למלך רחבעם, וזה מתקשר להתנהלות השלילית שלו, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים. שישק זה איננו פרעו שביתו הייתה נשואה לשלמה, אלא זה מישהו שקם צר צבא בכיר בממשלו של אותו פרעו שביתו הייתה נשואה לשלמה, שמרד בו והקים את השושלת הבאה. וכנראה שהחולשה של אותו פרעו שביתו ניתנה לשלמה הייתה משודרת בעצם על מעשה הזה. לא היה כדבר הזה שבת מלך מצרי תינתן החוצה. זה היה בושה שמלך מצרי משיא את ביתו למלך אחר. זהו ביטוי לחולשה של האימפריה המצרית. אירוע חד פעמי המוכר לנו מתוך ההיסטוריה של העולם העתיק במצרים. והדבר הזה בעצם שידר חולשה ביחס למלכותו של שלמה. ועל כן קמו עליו עבדיו, אחד מהם שר צבא בכיר שנקרא שישק, השתלט על כיסא המלוכה, עשה מהפכה צבאית במצרים. וזה בעצם הסיבה שדיברנו עליה בפרק הקודם, שירובעם בן נבט יכול היה למצוא מקלט מדיני, כשהוא מרד בשלמה, הוא מצא מקלט מדיני במצרים. הוא לא היה בורח למצרים מפני שלמה, בשעה שמולך במלך שביתו נשואה לשלמה, כי אז היו מסגירים אותו. אבל כיוון שגם במצרים כבר נוצר מהפך, ובשלטון יש מלך שנקרא שישק, שלא ביתו נתונה לשלמה, אז הוא מצא בה איזה מין שפה משותפת, כי גם שישק וגם ירובעם רואים בשלמה אויב, ועל כן הוא קיבל מעמד של פליט אהוד במצרים, עד שכפי שתיארנו בפרק בשיעור הקודם, הוא שמע שמת שלמה, חזר לירושלים, כל המסע ומתן על הקלת המסים, וכל מה שכרוך בכך, והדברים מוכרים. עוד דקה, והנה הוא יוצא למסע. הוא יוצא למסע שבמסגרתו הוא רוצה להוכיח שוב את עוצמתה הצבאית של מצרים, את עוצמתה המדינית, עוצמה שהושפלה בימיו של שלמה. עכשיו, אחרי שהאימפריה של שלמה קרסה, והיא הפכה בעצם לשתי ממלכות מצומקות, כפי שכבר הזכרנו, אז זאת הזדמנות שלו להפוך את הקערה על פיה, ושוב להוכיח את עוצמתה של מצרים. הרי על בסיס זה הוא גם עלה של השלטון, והדיח את קודמו שכביכול גילה חולשה, אז הוא צריך להוכיח את עוצמתו כמלך במרחב, ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך, ואת הכל לקח. במילים אחרות, הצלחתו הצבאית, וזה שהוא לקח אחרי כן וקיבל הרבה כסף, זה ביטוי של קנייה, של השפלה, של מלכות יהודה שנכנעה. מתברר שלא רק מלכות יהודה מתוך כתבים מצרים, שהוא פגע גם במלכות ישראל. אבל הוא עשה מסע, שעוד פעם יחזיר את השליטה ואת הריבונות המצרית הכללית באזור, לידיו של שישק. ובאיזשהו מקום הכתוב מספר לנו, ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. מגיני הזהב הללו, כפי שכבר הזכרנו בפרקים הקודמים, היו חלק מביטוי הרעפתנות של העוצמה של שלמה. מגיני זהב שניתנו ביד משמר הכבוד, ומה הוא עושה? הוא לוקח אותם. דיינו, לא משמר כבוד, לא כלום, הכל אצלי. ויעש המלך רחבעם תחתם מגיני נחושת. הוא לא יכול היה לעשות סטייל של זהב כמו שלמה, הוא לא בסטייל של שלמה, אז הוא בכל אופן צריך משמר כבוד כגינוני מלך, אז הוא מעמיד במקום זה מגיני נחושת, עם מה שקוראים עם יחי ההבדל הקטן בין זהב לנחושת, והפקיד על יד שרי ארצים השומרים פתח בית המלך, והיא מידי בו המלך בית השם, הרי המרחק מבית המלך לבית השם היה קרוב מאוד, כשהוא עבר להתפלל שם, אז יישאו מרצים ושיפו מול תארצים, זאת אומרת, עושים לו משמר כבוד שהוא עובר מבית המלך לבית המקדש, וכשהוא חוזר, מחזירים אותם חזרה למשמר. ויתר דברי רחבעם בכל אשר עשה להם הכתובים בספר דברי הימים למלכי יהודה. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירובעם כל הימים. מלחמה זה לא חייב להיות שירו אחד על השני, כפי שהסברתי לכם, כי אין לנו תיאור של מלחמה אקטיבית, אבל היה מצב של מלחמה. הייתה עוינות בין שתי הממלכות השכנות הללו. וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, ושם עמו נעמה המונית, וימלוך אביים או אביה בנו תחתיו. אז אני רוצה רגע שנייה פה לעצור, אחרי שאני אגיד עוד משפט קצר אחד. הכתוב פה בעצם לא מספר לנו יותר מדי אינפורמציה על מה קרה עם רחבעם. הוא גם לא אומר מפורשות את מה שאנחנו מביאים מבין השיטים, שעלייתו של שישק מלך מצרים והשפלתו של רחבעם נעוצה במה? בהתנהלות השלילית שלו, של עבודה זרה וכולי שהייתה במלכותו, כפי שמצוין בפסוקים שקודמים למסע הזה של שישק לארץ. זאת אומרת, פה כתוב לא יוצר קשר מפורש בין הנתונים המופיעים בפסוקים כ"ב, כ"ג, כ"ד, לבין המסע המצרי המתואר בפרק כ"ה, כ"ו, כ"ז. סמיכות הפרשיות הללו בעצם אומרת דרשני, והיא באה ללמד אותנו. עכשיו, הדברים כן מפורשים בספר דברי הימים. ולפני שאני אעשה את ההשוואה בין מלכים ודברי הימים, אני רוצה יחד איתכם לקרוא מה כתוב על מלכותו של רחבעם בספר דברי הימים. קודם נשמע את הערתך, שאלתך, בבקשה.
למה שלמה לא הלך להגן על
מלך מצרים,
לא
הייתה ביניהם איזושהי ברית? תראה, אני מבין שזה קורה שבסוף ימי שלמה, בחלק האחרון של ימי שלמה, אנחנו כבר יודעים כבר ממה שדיברנו על מלכות שלמה, ששלמה בחלק האחרון של מלכותו מאוד נחלש. הוא כבר, זה לא הייתה העוצמה שהייתה קודם. לכן זה כבר לא היה רלוונטי שהוא ילך לעזור למלך מצרים. אנחנו רוצים רגע לראות את ספר דברי הימים ב', אז קודם כל סימן ראשון, דברי הימים א' עוסק בדוד, דברי הימים ב' עוסק בבית דוד. יהיה לכם קל לזכור. המלך הראשון שמופיע בדברי הימים ב' הוא שלמה. עכשיו, בשלמה אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אולי נזכיר ככה, אחר כך נזכיר איזה שהם עניינים ביחס לקטע הזה. אין אינפורמציה, זאת אומרת, האינפורמציה בדברי הימים ביחס לשלמה היא פחות רחבה מאשר בספר מלכים. מאידך, בכל המלכים הבאים, מרחבעם ועלה, עד צדקיהו, האינפורמציה שמופיעה בספר דברי הימים ב' תהיה מאוד מאוד רחבה, ותוסיף לנו מידעים חשובים שלא קיימים בספר מלכים. אז על היחס בין שתי התיאורים, תכף נדבר. בכל אופן, קודם נקרא מה הכתוב מספר לנו. כפי שאנחנו יודעים, מפרק א' בספר דברי הימים ב' עד פרק ת', הכתוב מספר לנו על מלכותו של שלמה. על מלכותו של שלמה עד סוף פרק ת'. מפרק י', כן, מפרק י', אנחנו שומעים על מלכותו של רחבעם, שעולה למלוכה לחרמות אביו, וכל הסיפור שכבר גרנו גם בפרק י' ב', על זה שהוא הלך להמליך את עצמו בשכם, ושמחזירים את ירובעם בנבט ממצרים, והבקשה להפחתת עול המיסים, והדיון שמתנהל, והעיצות שהוא מקבל מן הנערים שגדלו, הילדים שגדלו עמו, והצעת הזקנים, וזה שהוא מאמץ את הצעת הזקנים, הילדים ולא את הצעת הזקנים, והמרד שנוצר כתוצאה מזה, והניסיון של רחבעם, אולי לנסות לדכא את המרד בראשיתו בכוח, זה דברים שכבר ראינו וקראנו, כל אלה קראנו גם במלאכים וגם הזכרנו את זה בדברי הימים, וזה הולך עד פרק י' א' פסוק ד', וזה שווה גם במלאכים וגם בדברי הימים. פה מה שכתוב מפסוק ה' ועד פסוק ועד פרק י' ב', כן, מפרק י' א' פסוק ה' ועד סוף פרק י' ב', יש פה הרבה דברים חדשים שלא מופיעים בספר מלאכים. בואו נראה. אז חלק מהדברים כבר קראתי באחד בשיעורים הקודמים, בעקבות שאלה ששאלתם אותי. אני אקרא את זה שוב ואזכיר את עיקרי הדברים. דברי הימים ב' פרק י' א' פסוק ה'. דברים שלא מופיעים כלל בספר מלאכים, מידע מאוד חשוב. וישב רחבעם בירושלים, וכיוון שיש מצב חדש, ויבן ערים למצור ביהודה. וראינו, אתם זוכרים, עשינו את רשימת הערים, וראינו שהוא מבצר את הדרום, את המערב, את המזרח, הוא לא מבצר את הצפון, כדי לא להודיע בכך שהוא רואה או נותן לגיטימציה לגבול שבינו לבין ירובעם. הוא לא מכיר בגבול הזה, הוא בעצם רואה את עצמו גם הלאה, מלך על כל ישראל, גם על עשרת השבטים. זה שירובעם מרד בו, הוא לא מכיר בזה. בכל אופן, אז הוא לא יוצר שם קו, הוא לא עושה שם קו גבול. וראינו והבן את בית לחם ואת איתם ואת קוע ואת בית צור ואת סוחו ואת אדולם ואת גת ואת מרישה ואת זיו ואת אדוריים ואת לחיש ואת הזיקה ואת צורה ואת איילון ואת חברון וכו'. הוא בבנימין וכו'. הוא מארגן את הארץ, את הביצורים של הארץ מחדש, כי יש מצב פוליטי ומצב צבאי חדש לאחר קריסת האימפריה של שלמה. דיברנו גם בשיעור שעבר על הכהנים והלוויים, אשר בכל גבול ישראל, שבעצם מוצאים את עצמם חסרי ערך ללא בית מקדש, חסרי ערך לאחר שירובעם בן נבט העמיד כהני במות מעצמו, שבכלל לא לוויים ולא כהנים. אז הם כולם חצו את הקווים ועברו, כל עוד אפשר היה, לארץ יהודה. דיברנו על זה. דיברנו גם על כך שלא רק אלה, אלא גם מכל השבטים, וזה מה שכתוב בפסוק ט"ז, ואחריה מכל שבטי ישראל, הנותנים את לבבם לבקש את השם אלוהי ישראל, דהיינו היו עוד רבים נוספים שגם הם לא דעתם הייתה נוחה מהנתקות מבית המקדש, והם עשו את המעשה הנחרץ, לא פשוט, לעזוב את כל הרכוש, לעזוב את הכל, ולעבור כפליטים אל ארץ יהודה. וזה מה שהם עושים. והם מחזקים את מלכות יהודה. כל זה קורה במשך 3 שנים, וזה פסוק חשוב. ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים 3, כי הלכו בדרך דוד ושלמה לשנים 3. ושלושת השנים הראשונות של רחבעם היו מתוקנות מבחינה רוחנית. הסטייה והמהפך חל רק אחר כך, ועל כן לא פלא שמסע שישק היה בשנה ה-5, כי בשנה ה-4 חלה הסטייה, ואז בשנה ה-5 בא מסע שישק. בכל אופן, הכתוב מספר לנו פה שוב נתונים שלא היו בספר המלכים, ויקח לו רחבעם אישה את מחלת בן רימות בן דוד, אביהיל בת אליאב בן ישי, ותלת לו בנים את יאוש ואת שמריה ואת זן, ואחריה לקח את מחה בת אבשלום, ותלת לו את אביה ואת עתי ואת זיזה ואת שלומית. ויאב רחבעם את מאחה בת אבשלום מכל נשיו ופלגשיו, כי נשים 18 נשא, ופלגשים 60, וילד 28 בנים ו-60 בנות. ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מאחה לנגיד באחיו כי להמליכו. כן, פה אנחנו שומעים שעוד בחייו הוא מסמן ומייעד את אביה להיות יורש עצר בבוא היום. ויבן ויפרוץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין לכל ערי המצורות ותן להם המזון לרוב וישאל המון נשים. ויקחין מלכות רחבה, דיינו שהוא הצליח להתארגן מחדש ולצאת לפחות באופן יחסי מהשבר של הפיצול וההתפרקות, וכחזקתו עזב את תורת השם וכל ישראל עמו. וזה מסביר לנו פתאום מה קרה. כן? אז כיוון שהוא הצליח, למרות שהוא התחיל עם נקודת שפל מאוד קשה, הצליח איכשהו להתארגן, הוא הרגיש פתאום שההצלחה עלתה לו לראש, והוא החליט לעזוב את תורת השם. והיא בשנה ה-5, ופה כתוב אומר בפירוש יותר, למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, כי מעלו בהשם. פה כתוב אומר את הדברים בעברית קלה. מה שנרמז בסמיכות הפרשיות בספר מלכים, נאמר במפורש בספר דברי הימים. עכשיו כתוב גם מתאר את פרטי המסע של שישק. הוא לא בא, שם כתוב שהוא עולה והוא נכנע והוא נותן לו את כל האוצרות וכו' וכו'. פה כתוב מספר לנו שהוא מופיע ב-1200 רכב וב-60,000 פרשים. ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים. היינו עם צבא חיר גדול, עם צבא רכב, צבא פרשים, עוצמה צבאית מאוד מאוד גדולה, והאנשים שבאים איתו לובים, סוכיים וחושים. ובכן, זה המדינות השכנות, לוב וקוש, מדינות שכנות למצרים, עד עצם היום הזה, ובאופן טבעי, המדינות השכנות שרתו בצבא המצרי, אם אני יודע, שכירי חרב, או כחלק מן ההיקף השלטוני של השלטה של המצרים, הוא בא עם צבא ענק, וילכוד את ערי המצורות אשר ליהודה, ויבוא עד ירושלים. ובכן, פה הכתוב מספר לנו שכל ערי המצורות שתיארנו קודם, לא יחזיקו מעמד. לא עמדו כחיץ בפני העוצמה הצבאית המצרית שבאה מדרום מערב, והוא מגיע עד קרוב לירושלים. ושמעיה הנביא בא אל רחבעם ושרי יהודה, אשר נאספו על ירושלים מפני שישק. כן, יש התרגשות גדולה, שישק כבר עוד מעט יכניע גם את הבירה, והם מתאספים. ויאמר להם, הנה זה אותו שמעיה הנביא, שאמר קודם לא לצאת להילחם נגד יהודה, נגד ישראל, כי לא תצלח, זאת החלטה אלוקית, שהמלוכה תיפלג, ולכן הניסיון למנוע את זה בכוח הזרוע, לא תצלח, לכן להימנע מכך. ויאמר להם, כה אמר השם, אתם עזבתם אותי, ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק. ובכן, פה הדברים נאמרים בפירוש. ויקנאו שרי ישראל והמלך, ויאמרו צדיק השם. ובכן, גם בפעם הזאת הצליח שמעיה לשכנע בנבואתו את השלטון ביהודה. ויקנו שרי ישראל ומלך ואומר צדיק השם, ובירות השם כי נכנעו, היה דבר השם לשמעיה לאמור, נכנעו לא אשחיתם, ונתתי להם כמעט לפלטה, ולא תיתח עמתי בירושלים ביד שישק, כי יהיו לו לעבדים, וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות. זאת אומרת, הוא לא יפרק אותם, הוא לא יקרא אותם, אבל הוא ישעבד אותם, שאלו מיסים, ואז יחליטו מה הם עדיפים, לעבוד את השם, או להיות עבדים של איזה שלטון זר. ופה, זה פסקה שלא מופיעה בספר מלכים, כפי שראיתם. ויעל שישק מלך מצרים, זה פסקה שכן מופיעה. בלי דברי הקישור, בלי דברי הרקע המרחיבים, המסבירים את הקשר בין התרחשויות שונות, הנזכרות ביחס למלכותו של רחבעם במקרה שלנו. ויעל שישק מלך מצרים על ירושלים, ויקח את עצרות בית השם ותות בית המלך, את הכל לקח ויקח את מגיני הזהב אשר עשה שלמה, ויעס המלך רחבעם תחתי מגיני נחושת, ויפקיד על יד שרי הרצים, השומרים פתח בית המלך. ואם ידי בו המלך בית השם, כל זה ראינו. כן? ובפסוק י' ב', ובהיכנעו, שב ממנו אף השם. כן? פה מתארים את העובדות, אבל מתארים פה גם את הדברים בצורה יותר מרוכחת. מתארים פה גם את התיקון, לא רק את המציאות השלילית. ולא להשחית לחלה. וגם ביהודה היו דברים טובים. והתחזק המלך רחבעם בירושלים, והמלוך כי בן 41 שנה רחבעם במלכו, ו17 שנה מלך בירושלים, הירש שבחר השם, לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל, ושם ימו נעמה המונית. והיה עשרה, כי לא הכין ליבו לדרוש את השם. ודברי רחבעם, הראשונים והאחרונים, לא הם כתובים בדברי שמעיה הנביא, ועידו החוזה להתייחס. ומלחמות רחבעם וירבעם כל הימים, די לא הסכסוכים, המאבקים. וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, וימלוך אביה בנו תחתיו. עד כאן מלכותו של רחבעם בספר דברי הימים ב'. עכשיו אני רוצה להגיד לכם כמה וכמה דברים על היחס בין התיאור במלכים דברי הימים. אז ככה, בואו קודם כל עובדות, קודם כל עובדות, אני רוצה להבין את המשמעות. כן, ספר מלכים מתחיל במלכותו של שלמה, ומסתיים, אז מלכים ספר אחד בשבילים, מלכים א' מלכים ב', מלכים א' מתחיל במלכות שלמה, ומסתיים מלכים ב' במלכותו של צדקיהו, וכן מדבר על החורבן, הגלות, די, הוא מתחיל מימי השיא של שלמה, ומסתיימים. עם מה מתחיל ספר דברי הימים? תסתכלו, מתחילה דברי הימים א', מה הוא מתחיל?
עם אדם הראשון.
מה? אדם הראשון. הוא טס מפרק א' עד פרק ט', עד פרק י', כן? על כל מיני שושלות. ואז הוא מגיע למלכותו של דוד. ומפרק י' א' והלאה, עד פרק כ' ט', בדברי הימים א', 20 פרקים, הוא מדבר על דוד, על מלכות דוד. ודיברנו קצת על זה במבוא לספר, היינו הוא מראה את מלכות דוד, והוא מעריך כבר דתי הבא. בדברי הימים ב' הוא מתאר את מלכי בית דוד בלבד. אין התייחסות למלכי ישראל. אין, לכן לא קראנו שום דבר על ירובעם. כן, קראנו על רחבעם. במידה שהזכירו משהו על ירובעם, זה היה מעקיפין. דרך הדמות המרכזית היא רחבעם. לידו יש הערות. במה מסתיימת, מסתיים ספר דברי הימים ב', בואו תראו. מה הפסקה האחרונה של דברי הימים ב', במה הוא עושה?
כורש.
הצרת כורש. ובכן, אין ספק, גם האירוע הזה קרה והוא מתואר פה, אבל לא עוצר בו, ממשיך הלאה, לדבר על הצרת כורש, והוא אפילו, כן, אני אכתוב פה עד אמצעיתה. מי בכם מכל עמו, יהי רב עמו וים. זה לא הסוף. ליד, ירושלים, אשר, ויהודה, מי שרוצה את ההמשך, צריך להיות בספר עזרא פרק א' בהתחלה. זאת אומרת, הוא מביא אותנו עד תחילת הצרקור, שלוש נקודות, ואת ההמשך יש לנו בספר עזרא ונחמיה. אז קודם כל, אלה הנתונים. נתונים עובדתיים. עכשיו, באמת, אני יכול גם לראות כבר מה שכבר ראיתם עד כה, שלא, שפה מתארים גם את מלכי יהודה, כן? גם את מלכי יהודה, ו...
וישראל, גם את מלכי יהודה וישראל, פה מתארים רק את מלכי בן דוד, היינו רק את מלכי יהודה. פה מתארים עם פנימה מאוד מאוד שלילית, באמת יש פה הבלטה. פה ראיתם אפילו את מלכותו של, של זה, מתארים באופן חיובי, זה כבר מתחיל אפילו רחבה, ראיתם? שהוא נכנע וכו', אין פה זכן לזה פה. ואת יש יותר נימה מרוכחת, יותר חיובית על העניין הזה.
טוב, גם יכול להיות שזה לא מסתיים עם החורבן, זה מסתיים עם תקווה, עם הצרת קורש, עם זה שיש תקווה לאחריתך. עכשיו אני אוסיף לכם עוד... מה זה?
גם מלאכים קצת מנסה לסיים במשהו חיובי שם.
כן, אבל הוא מספר על זה שלקחו את יהויכין, הוציאו אותו מזה, אבל אני מסכים, זה רמיזה. כן,
הנושא של יהויכין. כן? אבל זה הולך הרבה יותר רחוק. זה הולך הרבה יותר רחוק. כן? זאת רמיזה וזאת כבר התיקון בפועל. עכשיו אני צריך להגיד לכם עוד נתון אחד. מי כתב את ספר מלכים לדעת חז"ל?
ירמיהו.
לדעת חז"ל ירמיהו כתב את ספר מלכים. לדעת חז"ל מי כתב את ספר דברי הימים?
עזרא.
עזרא. רבותיי, גם זה נתון מאוד חשוב. תראו, בעצם מה שירמיהו עושה, ירמיהו שחי מתי הוא חי?
בחורבה, נכון? זאת אומרת, הוא יכול לתאר את האירועים של הפרקים האחרונים בספר מלאכים כתיאור ממה שהוא מכיר אישית.
והמבט לאחור הוא מבט נבואי. ובמילים אחרות, ירמיהו מנסה לשאול את השאלה ולענות עליה. הוא הרי חי איפה? הוא חי כאן, בשלב הזה. בחורבן הגדול, הוא בעצם שואל שאלה מאוד פשוטה. איך הגענו? איך הגענו? מימי השיא של שלמה להתרסקות. מה קרה? הוא רוצה להסביר, כן? הוא רוצה להסביר איך קרה האסון של המעבר מהשיא לחורבן. וכדי להסביר את זה, הוא סוקר את מלכי יהודה, את מלכי ישראל, מבין בעיקר את הדברים השליליים, הוא צריך להסביר את האסון. כי הוא חי בזמן של האסון. אבל עזרא, מתי הוא חי? כאן, בימי ראשית, ימי בית שני. ולעזרא יש אג'נדה אחרת לגמרי. הוא מה הוא רוצה לעשות? לחזק, לרומם. ועל כן הוא עושה דבר מאוד מעניין. הוא מתחיל את ההיסטוריה מהאדם הראשון. והוא עובר אחרי זה לדבר על דוד. והוא בעצם מדבר פה על אופציה של המלך המשיח. התוכנית המקורית הייתה פה גאולה. ואת זה תולדות אדם, דברי הימים, על נבדל לדמם. אדם הראשון, דוד משיח. מי עומד במרכז התיאור? דוד. ולא רק דוד, אלא מלכי בית דוד. והצאצא שיקום ממלכי בית דוד, והוא יהיה הגואל האחרון. זאת אומרת, מה שעזרא רוצה לעשות פה, הוא רוצה בעצם להסביר לנו את האופציה של הטוב והפוטנציאל הגדול שגלום בראשית ימי בית שני. כדי לחזק את העם, כדי לעודד אותו, לצאת אל הארץ ולהיות שותפים פעילים בתהליך שיבת ציון וכל מה שקרוב בך. עכשיו, רגע, מה, משכתבים את ההיסטוריה? מה קורה פה? התשובה היא מאוד פשוטה. באמת יש פה שתי נקודות מבט, ואי אפשר להכחיש. באמת, כפי שאתם רואים, והדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה דברים. לא רק זה שמתארים פה רק את מלכי בית דוד ולא רק את אלה. התיאור פה בספר דברי הימים, א', מי שכתבתי הוא חיובי יותר, לבית הוא רחב יותר ומפורט. שהפירוט הוא בדרך כלל דגש של החיובי. הוא רחב יותר ומפורט, ראיתם את זה גם יחד לרחבה. תראו את זה אצל כל המלאכים. תארי לכם אחד אחד, התיאור יהיה פי שלוש או פי ארבע בדברי הימים, הוא יהיה פי כמה יותר נרחב, תספרו פסוקים, כמה יש ברחב עם במלאכים וכמה יש בדברי הימים. תראו, אחרי כן אצל אביה, אצל עשה, אצל כולם, אין חזקיהו, אפילו מנשה, התיאורים בספר דברי הימים רחבים יותר. עכשיו, על מנשה מספרים לנו בדברי הימים שהוא עשה תשובה. בספר מלאכים אין זכר לזה. זאת כל ההסתכלות על העסק היא אחרת, היא הרבה יותר, עם תקווה הרבה יותר חיובית.
עכשיו, זה לא, אני קורא לזה שתי נקודות מבט. זה נקודת המבט של מבקר המדינה, וזה נקודת מבט של הסבר עניך לתיים. מה הכוונה? מה הכוונה? אתם יודעים, עכשיו עוד מעט, עכשיו הסתיימה שנת שלטון, ועוד מעט יבוא מבקר המדינה, יגיש את הספר, ועוד, ימור לכתוב אותו, בדרך כלל, זה יוצא, אני יודע, במרץ, אני יודע מתי מביא אותו, לא זוכר את הכללים, הוא יביא את הספר לנשיא, לוועדת ביקורת המדינה, יהיה טקס וכו' וכו'. תכלס, מכל הסיפור, הספר יהיה מלא עם ביקורות ודברים מעוותים, שהוא חשף בכל מערכות השלטון. תשמע, אדם שקורא את ספר מבקר המדינה כל שנה, יכול להיכנס לידיקון. תראה כמה מושחתים, כמה שחיתות. ודעדף, אם אתה אומר, אתה בא למבקר, תשמע, לא ראית איזה דבר אחד טוב במדינה הזאת, רק הכל כזה דפוק? לא, יש המון דברים טובים. אבל מה, על מה, מה תפקידי? לחשוף את הדברים? אני צריך להצביע על הבעיות. אני אומר, תכף, אני אגיד לך, מבקר המדינה, אגיד לך, החיוב גדול לאין, לאין ארוך מהשלילה. אבל התפקיד שלי זה לחפש את השלילה, כדי לתקן, כדי שנהיה עוד יותר טובים. זאת אומרת, הספר, אם מי שקורא רק אותו ולא מבינים את ההקשר, אז הוא יחשוב שפה המדינה הכי מושחתת בעולם. צד שני, שאתה בא למשרד התיירות, אתה רואה כל מיני דברים שכתובים על מדינת ישראל. מה המדינה הזאת? שיגעון. איזה מקומות יפים, איזה חוויות, איזה אטרקציות, מלא כיף. מדינה הכי עם כיף. מה, לא שמעתם על צרות שיש פה, על עוני, על אלימות, על... זה לא מופיע בחוברת של משרד התיירות. איך זה? מה, אתם לא מוסרים אינפורמציה מאלה? הוא אומר, תשמעו, אני כותב את זה בתוך מגמה מאוד מסוימת. התיירים, אלימות יש להם גם בבית. אני יודע, שחיתות יש להם גם בבית. בשביל זה הם לא באים לפה, הם באים לפה של האטרקציות, הם באים פה של הדברים היפים. כשאני בא לשכנע תיירים לבוא לפה, אני לא אספר להם על השחיתות, כי זה לא מעניין אותם. אני כותב את הדברים האלה, הם מופנים לתיירים. לתיירים, אני צריך לעשות דברים שהם תואמים תיירים. במילים אחרות, אף אחד לא מנסה לשקר. לא זה שכותב את הספר של הסבר פניך לתייר, ולא זה שכותב את הספר של מבקר המדינה. כולם יודעים את התמונה היותר שלמה ויותר מאוזנת. אבל כשכל אחד קיבל מנדט לכתוב ספר, הוא קיבל את המנדט לצורך מאוד מסוים. אתה רוצה לדעת את התמונה המלאה יותר, אתה חייב לקרוא גם את זה וגם את זה, לעשות איזה איזון. אני למשל, על המחשב שלי יש לי ככה קישורית גם לוויינט וגם לערוץ 7. למה אם אתה יודעת מה קורה בחדשות, אני קורא גם וגם. למה אם אתה קורא רק את זה, רק את זה, כאילו שתי מדינות אחרות. אתה קורא בוויינט, אתה קורא דברים, אתה קורא בערוץ 7, אתה קורא דברים אחרים גם. ואתה לא יודע רק את זה, אתה שואל את עצמך, אני קראתי עכשיו, זה דיווח עדכני, שניהם אונליין, כולל המבזקים. ואתה שואל את עצמך רגע, הם כותבים על אותה מדינה? נדמה לי שהם בכלל, כל אחד כותב על מדינה אחרת לגמרי. מה לעשות? זה עניין של אג'נדה, של הסתכלות כזו או אחרת. כל אחד יש לו את הכוונות שלו, אף אחד לא כותב רק של העיניים היפות של מישהו. והוא רוצה להעביר, יש לו איזה רעיון, יש לו מגמה, יש לו תפיסה, יש לו השקפה פוליטית. ודרך זה הוא כותב את הדברים. כשאני רוצה לקבל את התמונה יותר ככה מאוזנת, אז אני קורא את זה ואת זה, אני עושה לעצמי איזה שקלול, קצת מוריד פה, קצת מוסיף שם, אז אני יכול להתקרב יותר לתמונה הריאלית. כך במידה מסוימת, מי שרצה להבין טוב את מה קרה או לא קרה בתקופת המלוכה, הוא חייב לקרוא את שני הספרים לפחות. בהמשך נראה שיש עוד ספרים, זה נביאים אחרונים, שגם מתארים לנו קטעים מהתקופה הזו, ומשלימים לנו כל מיני תובנות ביחס לתקופה שנקראת תקופת המלוכה בישראל. ומי שרוצה להבין טוב יותר מה קרה באמת, חייב לעשות קריאה חכמה ולקרוא בכמה מקומות. אז כל ספר יש לו את האמירה שלו ואת הסיבות שהוא נכתב בצורה הזאת, והוא קשור למי שכתב אותו ולמתי כתבו אותו, כפי שהסברתי לכם קודם. ואף אחד לא מנסה לרמות או לשכתב את ההיסטוריה. כל אחד כותב את הדברים מתוך המגמה, והוא לא מחביא אותה, הוא לא מסתיר אותה. אתה רוצה לדעת את התמונה יותר מלאה, יותר מדויקת וכו', תקרא את שני המקורות ותשלים דברי תורה נעים במקום אחד והשירים במקום אחר, תשלים את התמונה בדרך הזאת. יש? על כן, כשאנחנו נתקדם מכאן והלאה ונלמד בספר מלכי על מלכי יהודה, באופן צמוד נקרא במקביל את התיאור שיש בספר דברי הימים. אז נגלה באופן שיטתי שהתיאור בספר דברי הימים הוא יותר נרחב ומפורט, וגם יוצר קישורים בין נתונים. הנתונים יכולים להופיע פה כנתונים קצרים ותמציתיים בספר מלכים, הרבה פעמים לא נבין את הקשר בין נתון אחד לנתון של כמו פה. כתוב שהם עבדו עבודה זרה, אחר כך כתוב ששישק עשה מלחמה והיכה אותה. עכשיו אתה יכול ליצור קשר, יכול לא ליצור קשר. בספר דברי הימים לא צריך לנחש, זה כתוב בעברית קלה. זאת אומרת, יש לנו פעמים שיש תבזורת של נתונים בספר מלכים, כי הוא קצר יותר, הוא מבליט בהחלט את המגמות, כי הוא בא להסביר לנו איך התרסקנו. מי שעשה ברקס ועשה הטוב בעיני השם וזה, אז הוא לא, הוא לא גורם אקטיבי לריסוק, הוא פחות מעניין את מי שבא לחפש את הסיבות לריסוק. כך שבאיזשהו מקום ההסתכלויות הם, הם דגשים שונים, כפי שהבהרנו. אנחנו צריכים לשים לב לזה ולאושש את זה כל פעם כשנראה את ההשוואה. ומראש כבר תוכלו לדעת, התיאור בספר דברי הימים יהיה רק של ספר מלכי יהודה. התיאור בספר דברי הימים יהיה רחב יותר ומקיף יותר. התיאור יהיה אוהד יותר וחיובי יותר בדברי הימים על מה שיש בספר מלכים. קבוע. ועל כן, כשנלמד את ספר מלכים ונדון על מלכי ישראל, אין לנו מה לחפש על מלכי ישראל בספר דברי הימים. כי הוא לא מתעסק עם מלכי ישראל, הוא מתעסק רק עם מלכי יהודה. כשנלמד את מלכי יהודה, נצטרך להיכנס עם התובנות שעולות משם, ולהשלים את המידע ואת ההבנה של התנהלות המלוכה בימיו של מלך יהודה זה או אחר, על פי התוספות והדגשים וההרחבות שתבונה בספר דברי הימים. יש? אז עשינו גם סדר בנושא הזה שקוראים לו על היחס בין מלכים לספר דברי הימים. זה אמירה, הקטע הזה של השיעור הוא עקרוני, הוא הרבה מעבר לפרק זה או אחר, זאת אמירה כוללת שנותנת לך כלים איך לדעת לעבוד ולקרוא עם שני הספרים האלה. אז הנה יש פה מקבילות במקרא של אבא בן דוד, נכון? והוא עושה את ה... הוא מעמיד זה מול זה, בעיקר את מלכי דברי הימים, אבל לא רק. שיש שלבים שבו יש גם את החלק של כל מה שקשור בנביאים האחרונים, אז הוא יכול להעמיד את ישעיהו ואת עמוס ואת הושע ואת מיכה, כשהיא לפרוס את התמונה הפנורמית, ומי שרוצה באמת להבין טוב יותר את ההתרחשות, חייב לקחת ולחבר את, את כל נקודות ה... תיאור הללו, כי כולם נכונות, ואף אחד לא מסלף את ההיסטוריה, ואף אחד לא מנסה לשבש אותה, אבל צריך לדעת לקרוא אותם במשקפיים נכונות, ולהפוך את כל זה לאיזו תמונה אחדותית כוללת, ולהבין גם איך התמונה הכוללת נוצרת ומה היא מטרתה, ומצד שני להבין מה כל ספר מחדד או מחדש לנו ביחס לדברים שהוא מתאר. יש? אז אנחנו פה עשינו צעד מאוד חשוב. אפשר להצליח להתקדם מעלה, יש לנו עוד קצת זמן, נתקדם הלאה, ונראה להכינות את הדברים הבאים. אז המלך הבא שנקרא עליו יהיה מי?
אביה.
אביה. דיברנו על זה קודם, כי ירובעם בן נבט מלך 22 שנה, ובמשך 22 שנה מולו היה, ב-17 השנים הראשונות, היה רחבעם. כיוון שרחבעם לא חצה את קו 22 השנה, אנחנו עדיין נשארים בתיאור של מלכי יהודה, עד שנחצה את קו 22 שנות מלכותו של ירובעם בן נבט. ועל כן המלך הבא יהיה אביה. ואכן כך מתואר בספר מלכים א', פרק תדוו. אז חלקו הראשון של פרק תדוו עוסק באביה. פרק תדוו פסוק א', ובשנת 18 למלך ירובעם בן נבט מלך אביה על יהודה. למה? כי אביו מלך 17 שנה. ובשנה ה-18 למלכותו של ירובעם, עלה אביה למלוך. 3 שנים מלך בירושלים. וזה אנחנו כבר יכולים לדעת שהמלך הבא עדיין יהיה מבנו, ולא נדב, שאנחנו יודעים שהוא מלך במקום ירובעם, בגלל שאין עוד את קו 22 השנה, עוד לא חצינו אותו. כן? ושם אמו מאחה בת אבי שלום. וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו. ולא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו, כי לבב דוד דוד. כי למען דוד נתן השם אלוהיו לא ניר בירושלים, להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלים. במילים אחרות, בעצם, אם היינו עושים את הדברים רק באופן הענייני, בלי זכות אבות, אז בעצם היו צריכים להקות את מלכות יהודה פעם נוספת. כי גם אביה, כמו רחבעם, סתו מדרך הישר. אבל עדיין זכותו של דוד, שהובטח לו מלכות עולם, וירושלים ובית המקדש עומדים, למרות שהם לא מתנהלים בדרך שהם צריכים להתנהל, עדיין הזכות האבות קיימת, ומעמידים עדיין את מלכות יהודה ואת ירושלים והמקדש. הכתוב אומר פה בהזדמנות זו, הערכה כוללת לדמותו של דוד פעם נוספת. פרק תדבב פסוקי אשר עשה דוד את הישר בעיני השם, ולא שר מכל אשר ציווהו כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי. נושא מעניין שהוא אומר בפירוש, פרשת בת שבע ואוריה, פה היה לדוד כישלון מר, והכתוב מציין את זה כנקודה קשה במכלול התנהלותו החיובית של דוד. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם, כל ימי חייו כבר דיברנו על המלחמה, מצב המלחמה, ויתר דברי אביהם וכל אשר עשה להם כתובים בספר דברי הימים למלכי יהודה, ומלחמה הייתה בין אביהם ובין ירבעם. עכשיו המלחמה הזאת הייתה גם אקטיבית, כפי ש... איפה הוא לקבל את המידע על זה? בדברי הימים, כי פה זה לא כתוב. וישכב אביהם עם אבותיו, ויגברו אותו בעיר דוד, וימלוך עשה בנו תחתיו. מלכותו של עשה, כפי שאנחנו יכולים להיות כבר מיד אחר כך, נמשכה 41 שנה. וכיוון שכך, אחרי שיתרו את עשה, כבר עברנו את 22 שנות מלכותו של ירובעם, אז נחזור לתאר את מלכי ישראל, עד שסך כל שנות המלוכה המצטברות של מלכי ישראל, יחצו את קו 41 השנים של מלכות עשה.
אוקיי.
ניר זה זכר. זכר. זה שמלכותו תישאר, תזכר. אוקיי? עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? לפי סדר העבודה? לראות בדברי הימים את מלכותו של אביה, נכון? מאוד פשוט. הטכניקה, מה זה?
זה ישראל?
הוא יהודה. אביה זה יהודה. כי אם זה היה של ישראל, אז לנו דברי הימים. אוקיי? יפה. עכשיו אנחנו מסתכלים. בבקשה. כי מלכי דברי הימים הסברתי קודם, שעזרא הסופר שכתב את דברי הימים, מתאר רק את מלכי יהודה, כי הוא מתאר את מלכות בית דוד. זאת המלוכה
ש... בין ישראל ויהודה.
כן, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה על פי המקורות שיש לנו. מלכות ישראל מתוארת רק בספר מלכים, ואילו בספר דברי הימים מתוארת רק מלכות יהודה. ובכן, אנחנו בספר דברי הימים ב', למה? כי זה ב' דוד, נכון? זוכרים? תן לכם ככה כל מיני סימנים שיהיה לכם קל להתמצא, וזה ייכנס לכם בראש טוב, אז תוכלו מהר מאוד לזכור את הדברים ו... לדעת להתגלגל איתם, ולא תתבלבלו, מה שרבים רבים מתבלבלים. אני אתן לכם סימנים שלא תתבלבלו, שיהיה לכם כלים טובים שלא תתבלבלו. בפרק י' ג', פרק י' ג', בשנת 18 למלך ירובעם, וימלוך אביה על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים, ושם ימו מיכאיו בת אוריאל מן גבעה. שם של אישה אחרת, נכון? ומאחה בת אבישלום הייתה אמו של מי? של 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 כן של של כן אחר כך כתוב גם על עשה. אז שמות האמהות פה זה נושא מעניין. נשאיר אותו רגע פתוח, כי אנחנו לא נוכל גם פה לגמור את הדברים, כי עוד מעט אנחנו צריכים ללכת לערבית. אני רק רוצה לראות את הכותרת, את עיקר הפרק ואת כל הדברים האלה, נעשה בעזרת השם בשבוע הבא. בכל אופן, הכתוב מספר לנו פה, הכתוב אומר שהייתה מלחמה, והוא מתאר אותה. ויאסור אביה את המלחמה בחיל גיבורי מלחמה, 400 אלף איש בחור, וירובעם ערך עמו מלחמה בו 800 אלף איש בחור, גיבור חי. ופה הכתוב בעצם רוב הפרק, כמעט עד סופו, הכתוב יספר לנו את המלחמה בין ירובעם בן נבט לבין אביה, מלחמת ירובעם אביה. אז פה אנחנו מוצאים שזה לא רק היה מצב מלחמה, פה יש מלחמה ממש. וכתוב מתאר לנו פה מה קרה, אילו אירועים היו במלחמה הזאת, ועיקרו של פרק י' ג' הוא תיאור המלחמה בין אביה לבין ירובעם. עכשיו, כבר אפשר לראות פה שיש פה צבא, לאלה יש 400 אלף, אלה יש 800 אלף. מלך רשום בסך הכל צבא של 1,200,000. זה די דומה לצבא שהיה לדוד, לפני פילוג המלוכה. משלמה אין לנו מספרים. אבל באמת אנחנו יכולים, רואים שהיקף הצבאות נשאר, אבל הוא התפצל לשתי ממלכות. אם קודם כל הצבא הזה היה צבא חזק של הממלכה המאוחדת, עכשיו ההתפתלות הזאת היא החלישה גם את יהודה וגם את ישראל, ובוודאי ובוודאי שאירוע כזה, שבו יש מלחמת אחים, התנגשות ישירה בין יהודה לבין ישראל, אין ספק שזה מחליש אותם עוד יותר. כי אם כל הכוח הזה היה מאוחד והיה עודף אויבים מבחוץ, אז הוא היה שומר על העוצמה של הממלכה המאוחדת. ברגע שהממלכה התפלגה, ולא רק שכל צבא בפני עצמו נהיה חלש יותר, הם מלחמים אלו באלו, ודאי וודאי שהדבר הזה מחליש את שתי הממלכות גם יחד, והוא מביא אותם לשפל שבאמת לא היה כדוגמתו מאז חודשה המלוכה בעם ישראל, בימי שאול, בימי דוד, בימי שלמה. אז באמת עוד פעם אנחנו פה בנפילה מאוד מאוד גדולה. אז לא ניכנס עכשיו לכל פרטי העניין, אני אזכור בעזרת השם, אני אסמן, פה לא הבאתי את הדברים, אני אכתוב לי פה את הדברים ככה, עד שאני אגיע הביתה אני לא אשכח אותם, אני אסמן בדף שלכם. שוב, גם באתי היום מטיול אחר, גם באתי עם בגדי טיול, ואני היום יצאתי עזבתי את הטיול באמצע, הייתי באזור עין גדי, בניגוד לפעם, חושב שראיתי שהפקקים גדולים, וחשבתי זה, יצאתי מעין גדי בשעה 1:30, כדי להיות פה בזמן. ובאמת לקח לי להגיע, בגלל כל הפקקים, לקח לי מעין גדי, תפסתי טרמפ, חיכיתי לאוטובוס ותפסתי טרמפ לפני כן, הגעתי לירושלים בשעה. הכניסה לירושלים, מי הכניסה לירושלים? המזרחית, מכיוון מעלה אדומים. ועד אלון שבות לקח לי יותר זמן להגיע מאשר מעין גדי עד ירושלים. פשוט היה פקק, והגעתי הביתה רק 4:45. יצאתי 1:30, הגעתי 4:45. פשוט למדתי שהפקקים בשעות האלה באזור העירוני, לא, כפי שהפתוח של הבקעה, וזה אין בעיה. הבעיה מתחילה מכניסה לירושלים, לחצות את ירושלים, ואחר כך להגיע לטרפיאדה, וגם שם בלי עין הרע, וגם הכביש של היום, כפי שמנהרות דווקא היה בחסד. לא הייתי כמו פעם הקודמת שהיה חבל על הזמן. זהו, אז אני לקחתי טווח ביטחון גדול, וזהו, בשבילו לא... אז באתי ככה, רק החלפתי סוויצ'ר שלא יהיה לי קר, וזהו, ובאתי פה, אז באתי, אתם רואים, הייתי תנך, לא עם התיק הרגיל שאני בא עם כל הדברים, באתי פה שלא לא נתפספס. זהו, אז בעזרת השם שבוע הבא, כרגיל, שבוע הבא אין לי טיול, גם שבועיים הבא, אז בעזרת השם, אז בשבועיים הקרובים אין חשש שתהיה בעיה. להתראות.